לכם רבותיי, כבר הרבה זמן לא דיברנו. אני כבר מזמן רוצה קצת לדבר על מושג שנקרא קשר עין. עין, אני יודע איפה זה מופיע בפרקי אבות, אז זה מופיע בלי סוף בפרקי אבות, בפרק שני, משנה י"ג, רבי שאומר, עין הרע ועץ הרע ושנאת הבריות מוצאים את האדם מן העולם. כתוב שתלמידיו של בלעם הרשע זה עין הרע, ותלמידיו של אברהם אבינו זה עין טובה. כתוב, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בסבל הטובים. אני מניח שכל פרקי אבות מסתובב מסביב למושג שנקרא עין. לכן אני, אל תפסו אותי בדיוק על איזה משנה אני מתכוון, אבל אני חושב שזה חשוב מאוד. אז אני אומר לכם איזה משפט, כמה משפטים על הנושא הזה שנקרא עין, מאוד מאוד חשוב לעניין הזה. בני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות. יעקב אבינו מבקש לברך את נכדיו, מנשה ואפרים, והוא מבקש מיוסף, ככם נא אליי ואברכם. ויוסף בא ולוקח אותם, והתורה מספרת, איך הוא אומר אותם את יעקב, זה לא עכשיו מה שחשוב. אבל בשביל מה התורה אומרת, ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם. לשם מה התורה מספרת, כי עיני ישראל כבדו מזוקן. ובכן רבותיי, מה זה ואחר כך התורה מספרת שהוא נשק אותם, מה זה? תנאי של חלות של ברכה, התקשרות חזקה נפשית שבין המברך למתברך. התקשורת, ההתקשרות הזאת באה יותר מכל דרך אחרת באמצעות של ראייה. יש אולי על ידי אצל יצחק, וירח את ריח בוגדיו, וירח את ריח בגדיו, יש על ידי נשיקה, אבל ראייה היא מאוד מאוד חשובה. כל מהות של התקשרות היא תוספת אהבה וחיבה. ברכה נאמרה מתוך אהבה, קרובה יותר להתקיים. ועל זה אומרים עם ישראל הכהנים, לקדש את עמו, לברך את עמו ישראל באהבה. וזה מה שיעקב אומר, ככן נא אליי ואברכם, עיניו של יעקב כבדו מזוקן, והוא לא יכול לראות יפה כמי שמתבקש קודם בברכה, לכן ביקש יעקב מיוסף שיגיש אליו את מנשה ואת אפרים, כדי שיורר את אהבתו עליהם על ידי חיבוקם ונישוקם. זהו תחליף לחוש הראייה שחסר לו. רבותיי, הראייה זה התקשרות. אי אפשר להגיד סתם ראיתי. התקשרות, גם אצל יצחק, כתוב, כשנה אליי, ויצחק היה עיוור, כשנה אליי, הושקע לי בני, ויגש וישק לו, וירח את ריח בגרדיו, ויזכו מראה ריח בני, כי ריח שדה אשר ברכו השם. גם יצחק אבינו עשה לעורר את אהבה לבנו לאחר שלא יכל לראות אותו באותו פרק. זאת אומרת, הוואי כי זקן יצחק ותיקנה עיניו מראות. ראייה זה קשר, רבותיי, זה קשר גם לכללה. בלק הספורנו אומר, זוהי גם הדרך לכללה. בלק שבא לבלעם, או בלעם שבא לבלק, והוא בא למואב, וכדי לקלל את ישראל, לך נא איתי אל מקום אחר, אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וכוונו לי משם. הראייה הייתה הכרחית לבלעם, כדי שיתן בהם עין הרע ותחול כלילתו. ובלק מתנצל שהמקום הזה שיקח אותו את בלעם, זה אין לו אפשרות לראות את כל כלל ישראל, אבל קצה העם. וזהו, רבותיי, היסוד הגדול ביותר. יש מושג שנקרא ראייה התקשרות. היא יוצרת קשר. אדם שרוצה לישון, הוא חייב לסגור את העיניים, כי בלי זה הוא לא יוכל להירדם. ככה זה היסוד, גם לטובה וגם לרע, בין הרואה ובין הנראה. מצד אחד, והיו עיניך רואות את מורך, ליצור קשר תלמיד, קשר של ממש עם מורו ורבו, צריך לראות, ומעיד הרגיזה, אסור להסתכל בפני אדם רשע. שכן מבט כזה עשוי להוליד רושם רע בנפשו של המתבונן, ואין לשמוע אותו ויש להתרחק ממנו, וזהו היסוד הגדול. כשנפגש מרן חזון איש עם מי שכיהן כראש הממשלה בתקופתו, והיה זה ביקור שמרן חזון איש ראה את רישומו כגורלי ביחסי המדינה החילונית אל הציבור החרדי, הוא הסיר את המשקפיים שלו כל זמן הביקור, ומסופר שגם מרן הסטייפר ז"ל עצב את המקום, תוך שהוא מסביר למקורביו כי חזניש נצרח ומוכח לכך, אך הוא שלא נדרש לביקור זה, איננו רוצה לראות את מה שהוא לא צריך לראות. הראייה של דברים אסורים נחשבת כשלילית לעצמה גם כשהרואה לא מזדהה עם מה שרואה. ואפילו שהוא רואה זה כדבר שלילי, אבל זהו. בסוף תפילת עמידה אנחנו אומרים, ובתפילה הזו מבקשים שעבודתנו תרב לפני הקדוש ברוך הוא כימי עולם וכשנים קדמוניות. מה זה כימי עולם? הכוונה לימי אבל, אשר לא ראה עבודה זרה מימיו. שבימיו עוד לא הייתה עבודה זרה, אלא לקדוש ברוך הוא לבדו, ולכן קורבנו של אבל זה היה ערב ביותר, קורבן שלשם שמיים בשלמות הגדולה ביותר, כי קורבן זה נקטר על ידי מי שלא ראה עבודה זרה מעודו. לא רק שלא הכיר ולא שמע, הוא לא ראה. משה רבינו, רבותיי, איננו יכול להיכנס לארץ, ואלוקים אמר לו, עלה אל הר העברים ותראה את ארץ ישראל. אינך יכול להיכנס, אבל תראה, ומה זה שווה? הוא רוצה לקיים את המצווה. לא, גם הראייה היא שווה, זה התקשרות. התפילה שמשה רבינו עזרה לכך, שמה? לכל הרבעות לראות את זה. יש בזה משהו קשר, אבל זה באמת המרגלים, גם כן לזה לא זכו, שכתוב מפורש, וכל מנעצי לא יראוה. לא יראוה. ובכן רבותיי, תמיד שמזכירים את משה רבינו, מזכירים את הראייה שהוא ראה את הארץ. דרך אגב, הספורנו אומר העניין שהקדוש ברוך הוא התיר למשה רבינו לראות את הארץ זה לא לטובת משה רבינו, אלא ההפך, לטובתה של ארץ ישראל, שמשה רבינו מברך אותה ומשפיע אותה ברוב טובו, בברכתו ובראייתו. זה נפלא מאוד, ראייה היא משנה דברים. אי אפשר שלא לחתום את העניין הזה ללא הזכרת הנזק הגדול ביותר שיכול אדם לגרום לעצמו הודות לראייה אסורה. גם עניין שמירת העיניים מראיית ערווה וכל מראה העומד בסתירה לקדושת תורת ישראל היא מיסודות העירה והעבודה. לעולם לא יוכל אדם להגיע להשגות של ממש בדרך העולה על בית השם אם לא ינצור את עיניו מראיות מראות אסורות. אנחנו לא מדברים על אחד שיתמכר לעניין ונעשה מומר לדבר אחד, אבל גם אלה שרחוקים מכך, ובכל זאת נוטים להעמיד במשקלה של ראייה אסורה חטופה אחת, חושב לו מי שחושב, פעם אחת הוא ראה, ופעם אחת הוא ראה מסך שמקרים בטלוויזיה, אז מה יש, מה קרה, הוא שואל את עצמו, הוא אומר, נו, הוא ישכח, אחרי רגע ושניים הוא ישכח את מה שראה, לא כן הדבר. מבט חטוף ובלתי מבוקר עשוי להשאיר רושם בעל ימחה. המראה נקלט במוחו של אדם ואין כל דרך למחוק אותו. אם האדם מתבייש מפני קונו, הוא עשוי לדחוק את שראה ולמחות את הדבר מזכרו. אך דבר לא יעזור. ביום מן הימים תחזור התמונה שראה, תצוף שוב, תתייסה במלוא היקפה ועוצמתה. אולי מבט חטוף של שבריר שנייה, אבל בכוחה לרדוף את האדם עד סוף ימיו. זהו כוח של ראייה ועל האדם לדעת זאת. ולאלו שחושבים כי לא יגרם להם כל נזק רוחני והם חסינים בדברם ממישה, כדאי להזכיר את תקועתו של החריפה של הצדיק רבי אליהו לפיאן. הוא היה מנהל הרוחני של ישיבת כנסת חזקיהו בכפר חסידים. מה היה הסיפור? שתלמיד אחד ביקש לעזוב את הישיבה ליום אחד ברגל שמחה משפחתית שבה ביקש להשתתף. רבי אליהו שאל אותו על שמירת גדרי הצניעות, והתלמיד קצת התבלבל ושיב שהוא יחזור מיד למוחרת, היום אחד לא ישפיע עליו. המשגיח לא הגיב ישירות, רק ביקש לדעת את שם אמו של הבחור. על אדם בריא בנפשו זה חייב להשפיע, ואם עליך זה לא משפיע, משמע שינך מעורר בנפשך, אני מוכרח להתפלל עליך, תן לי את השם של האמא שלך. לא משנה גיל ולא משנה מעלה של האדם, הטבע שטבע הקדוש ברוך הוא אינו פוסח על איש. כשישב פעם מרן החפץ חיים, הכהן הגדול מאחיו, בחברת מספר תלמידי חכמים וצורבים, ונכנסה ויצא בת מבנות הבית החוצה, יצא ונכנסה, והצעירה שהייתה שקועה בעיסוקיה חלפה מדי פעם על פני קבוצת היושבים. לפתע התנער הסבא קדיש החפץ חיים, ובאורח לגמרי לצפוי נזב בצעירה, מה את חושבת, שאנו מלאכים? וזה היה לעת זקנותו, כשכבר עליו התקדש בכל מיני קדושה ותרה, והיה כמלאך השם מלא אדמות. אז הוא כבר נודע כרבן של כל בני הגולה, וכמו שעיני כל ישראל נשואות למוצא פיו, ועם כל זאת הוא אמר את מה שרצה לומר. רבותיי היקרים, אנחנו לא מלאכים, נחפש תמיד את הדרך האחרינה. זה נקרא בשבילנו קשר עין. כאשר יעקב אבינו בפרשת ריש לח מבקש לשלוח דורון לעשו אחיו, הוא מחלק את הבהמות לעדרים, לעדרים לעבדיו, והוא מצווה, עברו לפני ורבח, תשימו בין עדר ובין עדר. לא שולח את כל הכבשים והקשים והרכילים ביחד, אלא רבח תשימו בין עדר ובין עדר. מלוא עין, רש"י, כדי להשביע עיניו של אותו רשע. מה פירוש? המראה המפוזר של העדרים עשו איפה להשביע את עיניו של עשיו יותר מאילו היו צפופים או מאוגדים בעדר אחד. אותו דבר, אותו מספר כבשים, אותו מספר רכילים, אבל זה שונה, עוד חבילה, עוד חבילה, עוד חבילה, הרי הסכום הסופי זה אותו דבר. האם ישנה משמעות שונה לשיגורם כדרון של 550 בעלי חיים באורך מפוזר או צפוף? כן. זוהי, רבותיי, היסוד. המספר באמת הוא אותו דבר. אבל כשבא הדרים מרוחקים מאוד זה מזה, רבותיי, למדנו, זה כוח של הראייה ועד כמה תמונה עשויה להוות, להוות. רבותיי, תמונה יכולה לעשות מה שאלף מילים לא יוכלו לעשות. ואותה תמונה בסגנונות שונים עשויה לגרום להתרשמויות שונות. למרות שהבסיס של התמונה, המספר לא משתנה. זהו יסוד גדול, גדול, גדול. למעשה, השתמש בזה החפץ חיים גם כן, בהפקת לקח והלוכה למעשה, זה אחר שקבוצת עסקנים קיבלה את עצתו על איזה גזירה שרצו לעשות על היהודים, ואז המחפץ חיים לשחט בסכום רב את אחד מאישי השררה בכמורה הנוצרית. וזה היה גזירה על יהודי פולין, ואמר החפץ חיים לצאת כסף. ולאחר שנפרדו מהחפץ חיים ויפצו מחדרו, קרא להם שוב ושאל אותם, איך אתם חושבים לשלם לגוי, באיזה צורה, ומה אמרו בצ'ק? צ'ק בסכום גדול, כמה? 100,000 דולר. אומר, לא, 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 לא. תשלמו את זה בשטרות רבים של כסף קטן. אנשים שמרו למוצא פיף של החפץ חיים, שילמו בשטרות רבים ששילמו לכיסו, ובסוף התבטלה הגזירה. השוחד פעל את פעולתו. כששאלו את החפץ חיים, מה הוא ראה לנהוג כך? מאיפה לקח מקור לתשובתו? בסדר, לשוחד אנחנו יודעים, אבל מה זה משנה אם זה כסף קטן או כסף גדול או שטרות בודדות? אמר החפץ חיים, כתוב אצל יעקב, יעקב רצה לנצל מעשיו. אז הוא בא, שלח לו מתנות ורווח, תשימו בין עדר ובין עדר, כדי להסביע עיניו של אותו רשע. אומר, אני חפץ חיים, חילקתי את הסכום לפרוטות, כדי להסביע עיניו של אותו רשע. ללמדך מגדול כוח של ראייה, ועד כמה מראות שונים יוצרים רשמים שונים. בעיקיון קר ומחושב, המספר הסופי הוא שקובע, אבל לא, 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 לא. רבותיי, תלוי איך אתה רואה. ותרך הבא, כי טוב העס למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. חביבי, העין משנה. ותרא האישה, כי טוב העס למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. רבותיי, העיניים קבעו את הכל. עשיו חוזר מן השדה והוא עייף, הוא מבקש מיעקב, אל יתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. הוא רצה לאכול, זה רק היה צבע של מאכל. הצבע האדום בלט למראה עיניו, והוא בא לידי ביטוי בבקשתו. הוא לא מבקש אפילו אוכל, מן האדום האדום הזה. ואם היה מבקש אפונה, היו קוראים לו ירוק, ואם מבקש פלאפל, קוראים לו צהוב, אז מה דעתכם? לכן הוא נקרא אדום. ללבד אותך, זה הרשע, וזה הגוי, וזה החילוני, וזה הרחוב, וזה החומר, וזה הילה. מה זה? רק צבע, הוא אפילו לא מבקש אוכל, הליטי נינה מן האדום, האדום הזה, על כן קרא שמו אדום. מדי יום אנו משפחים את הקדוש ברוך הוא על היותו זן את העולם בחן, בחסד וברחמים. אכן הוא המראה המעורר של המזון. ובכן רבותיי, זה המראה, הגול, מרובה, ביטוי, זה הכל. ולכן עם ישראל במן היו יכולים לקטר, היו טענו שלא טוב. במן היה כל הטעמים שרצו. והיה להם אותה ברכה שרצו, אם רצו עץ, פרי עץ, פיצוחים, פרי אדמה. מה הפריע להם? המראה אחד גווני שימון נפגשו שוב ושוב מדי יום, 40 שנה. בלתי אל אמן עינינו. נמאס לנו לראות כל הזמן צבע לבן. הוא עושה משהו מתחלף. הבנתם אותי? הוא רואה כל הזמן צבע לבן. כל הזמן צבע לבן. כל הזמן צבע לבן. וגם הלכות נגזרות מכך כהלכה קבע. אין לבקר את החולה, כתוב בהלכה בשולחן ערוך ירד הער, לא בבוקר ולא בערב, רק בצהריים. למה? כדי שיראה את צערו של החולה ויתפנל עליו. שולחן ערוך בירד הער, סימן שין, למד, ה, סיב ד'. כי ביקור חולים זה גם כדי להתפלל על החולה. בקשת רחמים על החולה היא אחת ממטרתיה של מצווה חשובה זו. מצוות ביקור חולים, אם יבוא לבקר את החולה בבוקר, ימצא אותו רגוע, עירני, בבוקר אחרי השינה, ואז לא יחוש להתפלל להחלמתו. יבוא בלילה, לאחר שהחולה תשוש וחלש מייסורי היום שחלף, יקבל המבקר רושם שלילי, כאילו מצבו של החולה אנוש, ואין סיכוי להחלמתו. לכן יימנע מלבקש רחמים עליו. אם יבוא לבקר בצהרי היום, יראה אותו כואב ודואב, ידקש עליו רחמים ויעתיר תפילה לרפואתו. שואל רב חיים שמואלביץ, אבל אדם שמבקר בבוקר, אבל הוא הרי יודע את ההלכה הזאת, הוא יבוא בבוקר ויתפלל, יבוא בלילה ויתפלל. הרי אדם שרוצה לבקר, הוא יודע את ההלכה ואת הסיבות שלה, יכול הוא בעצם לבקר את החולה בערב או בבוקר, ויבקש רחמים. אומר רב חיים שמואלביץ, זהו מראה עיניים שמשפיע על אדם. במקום שבו ידיעתו עומדת בסתירה לרושם שהוא מקבל מהמראה שראה, יכול אדם להיות נחוש בהחלטתו לבקר את החולה ולהתפלל עליו. אם כל זאת ניכנס לחדר של החולה והמראה שיראה, יצור בקרבו רושם מסוים, ישכח את ההחלטה שקיבל וילך כמו עיוור אחרי מראה עיניו. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו יכולים ללמוד את הנושא הזה. מראות ופיתויים, כי לעולם הזה מוצאים אותו משיקול דעתו, והוא שוכח לרגע לפני מי הוא עתיד ליתן דין וחשבון. הכל משל מראה עיניים. רבותיי, זה היסוד. את הגיהנום ואת גן עדן לא ראה, גם את תענוגות העולם הוא ראה וגם ראה. וידעת היום, והשיבות האלה לבביך, אני יודע מצוין, אבל אני לא מבצע את זה בשטח. איך אמרנו לכם? עין רואה. אוזן שמעת לכל מעשה, שלא בספר נכתב, זה מה שכתוב בפרקי אבות, עין רואה, וזהו היסוד הגדול ביותר. למדנו את זה ממשה רבינו, עלה אל הר העברים, ותראה את ארץ ישראל. הכל תראה, מה זה משנה? אני רואה. זהו הביקור החולה, וכתוב במסכת בבטרה, ואצל יוסף דווקא פרשת השבוע, והדגו לרוב בקרב הארץ זרוע של יוסף כמו דגים. כמו דגים שבים אין עין שולטת בהם, כך הזרון של יוסף אין עין הרע שולטת בהם. זה פלא. הדגים הם נמצאים בתוך מים, אז יש מחיצה, יש הפסק. וחוץ מזה, המים לא מכסים, המים שקופים, אז מה זה לשון שאין המים שולטת בהם? אומר התורת חיים, המים הם שקופים, אבל העין הרע היא נעצרת על ידי המים בדגים, והמים האלו הם תופסים את העין וזה לא מגיע לדגים. כך מסביב ליוסף יש איזה אוויר, איזה שלא רואים את זה, וככה יוסף ידגו לרוב בקרב הארץ. זהו היסוד הגדול ביותר. במניין בני ישראל לא נספרים האנשים, רק השקלים. כך היה במדינה שלנו, בעניין ספירת שבאו לספור את האנשים, אמרו אחד מהיתרים שרצו להתיר, בגלל שלא ספרים את האנשים, כי הם ספרים את התלושים ואת התפסים, שזה בעצם כאילו עובר העין הרע לתפסים כדוגמת השקלים וכדומה. ובכן, רבותיי, למדנו מכאן יסוד גדול גדול מאוד, שעין רואה, והעין הזאת היא זאת הכוח שמשבש את הבן אדם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, היה צרום הרפוך אחרי עיניכם ואחרי לבבכם, העין רואה ולב חומד. אבל התשובה היא, מה שהלב רוצה לראות הוא רואה, ומה שלא רוצה לראות איננו רואה. אף אחד לא יודע כמה פסים יש במעבר חצייה ליד הבית שלו, והרי הוא רואה את זה, אבל זה לא מעניין אותו. מה שהוא רוצה לראות זה הוא רואה, ומה שהוא לא רוצה לראות הוא לא רואה. רבותיי יקרים, למדנו את המושג הזה שנקרא עין, למדנו את הכוח של עין, למדנו את העין לטובה של משה, את העין הרעה של בלעם, למדנו את ההתקשרות של האדם לחתונה, אפילו שלא דיבר עם אף אחד, אומר, ראיתי פה, ראיתי, זה היסוד. לא אדם לא ילך לישון, לא ירדם, עד שלא יסגור את העיניו. זהו היסוד הגדול ביותר. פלגי מים ירדו עיניי, הלא שמרו תורתך. לא אומר, הלא שמרתי, אלא הלא שמרו. כלומר, זהו אנשים של העיניים, הם הכניסו את המלאכי חבלה לגופו. רבותיי יקרים, יצאנו ידי חובה בנושא שנקרא שמירת עין. תנסו לחפש בפרקי אבות, איפה תמצאו, שם יש את הנושא הזה שנקרא עין. יצאנו ידי חובה בשבוע הזה על המושג שנקרא עין. הנפרד מכם ירחמי אלקרם, 052-578-420, 052-578-420. אם תתקשרו אליי להגיד אם שומעים, לא שומעים, מעניין, לא מעניין, יש טענות, יש הערות, יש בשמחה ובכל לבב. כל טוב לכם, שלום לכם, ערב טוב ולהשתמע.